הרב בני לאו, שמואל א', פרק ג'.
בפרק הקודם ראינו את הקונטרסט בין העולם החיצוני של החצר בשילו לבין העולם הפנימי שבו שמואל הולך וגדל, הולך ומתעצם, מאוד מאוד קרוב אל אלי. בהתחלה הייתה ביניהם זרות גדולה, אבל הוא גדל, הוא גדל, וחוט של חסד נשזר בינו לבין הכהן הגדול והנורא הזה. בהתחלה הייתה יראה גדולה, אבל לאט לאט אהבה דחקה את היראה. ימים חלפו, לחנה נולדה משפחה גדולה, שלושה בנים, שתי בנות, מן הסתם כמעט לא מכירים את שמואל. הוא רחוק, שנה בשנה אמא באה עם המעיל, והיא מעניקה לו את הגובה שלו, את החוסן שלו. הוא גדל, המעיל מתגדל איתו, ושילו ממשיכה להיות נטושה. אבא אלקנה ממשיך ימים ימימה לנסות למשוך את האנשים אל הקודש, אבל החצר מתמת את הכל. העיניים של אלי אל הקודש פנימה. הוא לא רואה את התומעה שחובקת את היכל בחוץ. השמועה לשחיתות כבר הגיעה לאוזניו. הוא מנסה לרסן את בניו, אבל שום דבר לא מועיל. ועכשיו מגיע הרגע. הפרק שלנו, פרק יחסית קצר, פרק שבסך הכל מחזיק בתוכו 21 פסוקים, הוא פרק קסום שבו שמואל זוכה להתגלות. שמואל הופך להיות לשמואל הנביא. אני רוצה להקדיש את הקריאה הזאת לקריאה עיונית ספרותית שלמדתי מפיו של פרופסור אוריאל סימון, שכתב גם את הדברים בתוך ספרו על סיפורי הנביאים, ואני אשתדל לפסוע ברגליו. הקריאה היא כזאת, אנחנו נמצאים בלילה בתוך ההיכל, התפאורה זה רק ההיכל, חושך, נר אלוהים, טרם יכבה, שמואל שוכב בהיכל אדוני, אשר שם ארון אלוהים. אתם יכולים לראות את התמונה? בתוך ההיכל, איך זה יכול להיות? יש לנו כלל ברזל שקובע שלא ישנים בהיכל. את הכלל הזה, איש בעולם לא מפר. הרעיון הזה ששמואל הנער שוכב בתוך ההיכל, שם מיטתו, שם יצועו, דבר הזה עורר את כל הפרשנים לכל מיני פרשנויות, והפרשנויות לא מסוגלות להתמודד עם עומק הפשט. עומק הפשט כמות שהוא לפנינו מבקש לומר דבר כביר. גם אם יש פה בעיה מבחינת ההיתכנות של הדבר, מבחינת הרעיון הזה שיש פה שינה בתוך הקודש, יש פה ניסיון לסגור את עולמו של שמואל, אינטימי, ממש סטרילי. אלי יושב על הפתח, סותם אם תרצו את הפתח, גבו אל החוץ, פניו אל הפנים. מה רואה שמואל? הוא רואה לפניו את ארון ברית השם אשר שם השכינה. הוא רואה לאחוריו את פניו של אלי המביטות בו, וככה הוא לחוד בתוך אנרגיה של קדושה. הפסוק נר אלוהים טרם יכבה, זה ביטוי נפלא שהולך לשני מקומות. כמובן יש פה את הביטוי הפשוט, שהנר הדולק עדיין לא גמר את שמנו, ועדיין יש עדיין בערה. אבל זה גם ביטוי קסום אל זקנתו של אלי. אלי זקן מאוד, הוא שוכב, עיניו כהות, לא יוכל לראות, הוא עדיין חי, מהבהבת בו עדיין אותה עוצמה של הכהן שאינו זז לומש ממקומו. אז שמואל שוכב בהיכל, ואלי יושב במקומו, והדבר השם, כך פותח הפרק, יקר בימים הם, אין חזון נפרץ. ופתאום, באמצע הלילה השקט והקסום הזה, ויקרא אדוני אל שמואל ויאמר, הנני. מה הוא שמע? תראו, הפסוק הבא אומר, וירוץ אל אלי, ויאמר, הנני, כי קראת לי. נעצור רגע פה. אנחנו מבינים שהקול ששמע שמואל, קול פנימי, מתוך שרעפי שינה, הוא מבין ששמואל הוא, אלי הוא הקורא לו. כנראה שהקול שמתגלה אליו דומה בקולו לזקן, לאלי, והוא קופץ ממקומו, הביטוי פה וירוץ אל אלי. הנני, הנני, במובן שכל כולי מסור לעזרה אליך, כי קראת לי. אלי מתעורר, לא קראתי. שוב, שכב, יש פה מבוכה עצומה, וילך וישכב. פסוק וב, ויוסף אדוני קרוא עוד שמו עוד, שמואל. ועכשיו, יש פה שקט. לא כתוב פה, הנני. לא כתוב פה, וירוץ. כתוב, ויקום שמואל, וילך אל אלי. אפשר להשתהות פה בתנועה, למרות שהמרחק הוא אותו מרחק, כנראה מילימטרי ביניהם, אבל זה לוקח זמן. משהו מתרחש פה, שמואל מבין שקורה משהו והוא לא יודע לפענח את המשהו הזה, ואז הוא אומר לו, ויאמר, הנני, כי קראת לי. ושוב אומר לו אלי, הפעם קצת יותר ברוגע, ויאמר, לא קראתי בני. שוב שכב, שימו לב למילה בני שנכנסת. מקודם הוא אמר לו, לא קראתי, שוב שכב. עכשיו הוא כבר מבין את עוצמת המבוכה אלי, והוא מנחם, מרגיע, מלטף, לא קראתי בני. איזו אינטימיות יש ביניהם. מסביר לנו המספר בפסוק זין, ששמואל טרם ידע את אדוני, וטרם יגלה אליו דבר אדוני. הוא לא ידע לפענח את הקול שפועם בו. זה אומר לנו משהו מטרים מאוד על הנבואה שנובעת במעמקי נפשו של האדם. הקול הזה פועל מתוכו, מפנימיותו, בוקע, נובע, והוא לא יודע עדיין לזהות שזה דבר השם. הוא שומע את זה כחיצון, כקולו של אלי. והנה הפעם השלישית. ויוסף אדוני קרוא שמואל בשלישית. ויקום, וילך אל אלי, נכון? כרגע זה ממש אותו דבר. ויקום, וילך אל אלי, ויאמר, הנני, כי קראת לי. הפעם הוא אומר, זה לא יכול להיות. ויבן אלי כי אדוני קורא לנער. ואז הוא מתדרך אותו. ויאמר אלי לשמואלך, שכב, והיה אם יקרא אליך ואמרת, דבר אדוני, כי שומע עבדך. עכשיו נראה אתכם נרדמים במצב הזה. וילך שמואל, וישכב במקומו. דרוך כולו, מחכה ממתין לכל הרביעי שיבוא. והנה הוא בא, ויבוא אדוני, ויתייצב, ויקרא כפעם בפעם, שמואל, שמואל. הפעם פעמיים, שמואל, שמואל. ויאמר שמואל, דבר, כי שומע עבדך. הוא לא העז להוציא שם השם מפיו. רק דבר, כי שומע עבדך. הקול הצלול הזה מצליח להגיע אל תוככי עולמו של שמואל. שמואל גואש כולו, הנה זה בא. וההתגלות הראשונה שמספר השם לשמואל, תרצו הנבואה הראשונה, היא נוראה. כל שומע תצילנה שתי אוזניו. מבטיח השם באוזני שמואל, שביום ההוא אקים את אלי, אל אלי, את כל אשר דיברתי אל ביתו, החל וחלה, והגדתי לו כי שופט אני את ביתו עד עולם, באבון אשר ידע, כי מקללים להם בניו, ולא חיה בם. כאן יש ממש מידת דין, נחרצת, חליטת הדין, שאלי הולך להתקלל בקללת בניו, ובית אלי מפסיד את הכהונה. לעולם. שמואל לא מעז, הוא שוכב עד הבוקר, פותח את דלתות בית השם, ירא מהגיד את המראה אל אלי. אבל דווקא כאן, אלי מתגלה במלוא גובהו, במלוא גדולתו. מגיע הבוקר, אלי קורא לשמואל, ויאמר שמואל בני, ויאמר הנני. מזכיר לכם את יצחק פונה לאברהם, אברהם אבי, ויאמר הנני בני. תראו את האינטימיות בין אלי, לבין שמואל, ויאמר, מה הדבר אשר דיבר אליך? אל נא תכחד ממני, כה יעשה לך אלוהים וכה יוסיף אם תכחד ממני דבר. כל הדבר, יש לי אומץ לשמוע. ויגד לו שמואל את כל הדברים, לא כיחד ממנו, ואז התגובה הכל כך אצילית של אלי. ויאמר, אדוני הוא הטוב בעיניו יעשה. איש קרוץ מאמונה, איש קרוץ מביטחון בהשם. ביטחון בהשם, אומר לנו החזון איש, זה לא הביטחון שיהיה טוב, אלא הביטחון שהשופט כל הארץ יעשה משפט. הוא הטוב בעיניו יעשה. ומסיים הפרק באיזשהו מעבר חד, ויגדל שמואל, ואדוני היה עמו, ולא הפיל מכל דבריו ארצה. עכשיו אנחנו הקוראים יודעים שסופו של בית אלי כל כך קרוב. שמואל יודע, אלי יודע ששמואל יודע, ביניהם נרקמת מה שנרקם הסוד, בחוץ איש אינו יודע, והבית ממשיך לפעול, ושמואל ממשיך לגדול, והשם ממשיך להיות איתו, וכל ישראל קולטים שיש נביא בישראל. ככה מסתיים הפרק, וידע כל ישראל, מדן ועד באר שבע, נאמן שמואל לנביא לאדוני. ועכשיו אפשר לעבור להתגלות החיצונית שתהיה בפרק הבא.